שבוע שעבר השלמנו את המבט על ייחוד השם, כשהרחבנו את הדיון סביב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והמשמעות של אמירתו בכל השנה ויום הכיפורים. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא השני בתוך הפרשה הראשונה שבקריאת שמע, ואני, כפי שאתם זוכרים, קבענו לעצמנו ללכת בעקבות הרמב״ם ומקדימים לקרוא פרשת שמע, אומר הרמב״ם, שיש בה ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ועכשיו אנחנו מגיעים אל ניסיון להבין את מצוות אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, זוהי מצוות אהבת השם. יש מצווה על כל אדם מישראל לאהוב את השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. שאלת המפתח היא רק איך עושים את דבר כזה, איך עושים את זה. בכלל מושג ציווי על רגש, על אהבה, קצת יותר מסובך, כי אני יכול לצוות לעשות מעשה יותר קל, כן? מעשה טכני, פשוט בידיים. אתה יכול לצוות על אמונה, לדעת, גם על זה יש דיונים סביב עשרת הדיברות במפרשי התורה, שם אנוכי השם אלוקיך, אם זה חלק מהדיברות, לא חלק מהדיברות, גם על זה יש דיון. אבל לצוות לאהוב זה עניין שברגש לכאורה, מה אפשר לצוות לאהוב? ואבל בכן התורה מצווה אותנו, ואהבת את השם אלוקיך, אין פה ברירה. צבא, אנחנו צריכים להתייצב ולבצע, השאלה רק איך מגיעים לאותה אהבה. יש דבר יותר פשוט ו... אולי משם נתקדם. יש, התורה מצווה אותנו גם ואהבת לרעך כמוך. כשמצווים אותנו ואהבת לרעך כמוך, זאת מצווה, ואהבת לרעך כמוך, לאהוב את הרע בדיוק כמו שאתה אוהב את עצמך. אתם חושבים שזה בהישג יד, מצווה כזאת? לא שומע? אתה צודק שהרמב״ם שם בפרק י"ד מלכות אבל אומר את מה שאתה אומר, אבל איך אתה קושר את זה לעניין שלנו? הרמב״ם רק אומר לך פרטים, אומר לך תבקר חולים, תנחם אבלים, תשמח חתנים וכו'. איך זה קשור לשאלה הזאת?
שכן אפשר, זה מראה שאהבת לרעך כמוך, זה לא באמת ציווי על הלב, ולכן זה לא באמת קשור לאהבת את זה,
אז אתה יודע מה אליך. אתה אומר זה לא ציווי על הלב שם.
והפירוט של המצווה
של חכמים
פרטים למצווה, זה לא
נראה פירוט, אבל זה לא נראה... אוקיי, בואו, אתה צודק, אני רוצה טיפה להרחיב בנקודה הזאת, וקצת להסביר. תראו, הרמב"ן בפירושו לתורה, על הפסוק "אהבת לרעך כמוך", על המילה "כמוך", אומר הרמב"ן את הביטוי הבא: "כמוך, הפלגה". בתרגום לעברית יותר פשוטה, כשהתורה אומרת "כמוך", גוסמה. רמב"ן בעצם עומד על כך שהחוש מכחיש, אין הלב יכול לקבל, קשה מאוד לקבל את העובדה שאני יכול לאהוב כל אדם מישראל כמוני. הוא אומר, טבעו של עולם, אדם יותר קרוב אצל עצמו, אדם יותר קרוב אצל אשתו, אדם קרוב אצל ילדיו, אצל משפחתו ואצל חברם, רק אחר כך במעגל החיצוני ביותר קיים, אם תרצו, כל אדם וכל יהודי, ואם תרצו להרחיב את זה גם לכל אדם, אז לכל אדם. אבל אלה מעגלים, זה לא כמוך ישר כאילו כל האנושות כולם מתשתשת והכל הופך להיות איזה ישות אחת. על כך עומד הרמב"ן, בקיצור, כשהוא אומר את הביטוי הזה גוזמם, ולכן הוא באמת מסית את הדברים, כמו שעומר אמר, והוא אמנם הזכיר את הרמב״ם, אני מזכיר כרגע את הרמב״ן, אבל כמו שעומר אמר, הוא מהרמב״ן מסית את הדברים ל... ואומר, לכן התורה דיברה על ואהבת לרעך כמוך, והתורה לא דיברה על ואהבת את רעך כמוך. ואז הוא מסביר שיש הבדל בין לאהוב ל לבין לאהוב את. לאהוב את זה לאהוב, זה לפתח רגש אהבה כלפיו. לאהוב ל זה לאחל לו, לרצות בשבילו. אנחנו מכירים את זה, את הפירוש של חז"ל לבאהבת לרעך כמוך, אנחנו מכירים יותר מהפן הנגטיבי שלו, דעלך סנה לחברך לא תעבד, כן? מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. ובפן הפוזיטיבי שלו נאמר, מה שאתה רוצה שיעשו לך תרצה גם ש... לעשות בשביל אחרים, כן? וכו'. פירושו של דבר שבעצם בבאהבת לרעך כמוך, מה שתמון פה, איזה יסוד הייתי אומר? הייתי אומר יסוד של עין טובה, של לב טוב, כן? פירושו של דבר, אל תהיה אגואיסט, כן? אל תהיה בעל עין רעה, אל תחפש שאם לך יש כל טוב, אל תגיד אני רוצה שרק לי יהיה כל טוב, אתה לא רוצה שלאחרים יהיה כל טוב. אם אתה רוצה כל טוב לעצמך, שאין, לא תהיה אינך צרה בשביל אחרים, שגם לאחרים יהיה כל טוב. זאת הנקודה. ופה השאיפה של האדם צריכה להיות באמת כמוך, ממש כמוך, שאם כל דבר שאתה רוצה שיעשו לך ושיהיה לך כל טוב, תרצה יש גם שיעשו בשביל אחרים אותו הדבר בדיוק. ועוד רגע, כן? למדרגה הזאת כל אחד יכול להגיע, כל אחד צריך להגיע, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שכאן יש פה הסתה של המושג. משתמשים כאן בביטוי אהבה, כן? אבל לא במובן הרגיל שאנחנו מדברים עליו, כי הייתי אומר ככה בשפות אחרות, אני לא הייתי קורא למצווה הזאת אהבה, כן? אם הייתי מדבר באנגלית הייתי אומר, לא יודע מה, של המושג ואהבת לרעך כמוך זה to wish him all the best, כן? לא הייתי משתמש בביטוי love, שהוא המשמעות של אהבה. התורה משתמשת באותו ביטוי, כן? ואני חושב שבעומק העניין, ולא ניכנס עכשיו לכל זה, בעומק העניין, בסופו של דבר, מנקודת מבט מסוימת, אדם צריך להגיע גם למדרגה של אהבה כלפי הזולת, אבל כרגע לפחות ברמה הפרקטית, ההלכתית, הרגילה, הרמב"ן, וגם הרמב"ם בהלכות אבל, שם בפרק י"ד, אגב, הדברים שעומר כאן הזכיר, רמב"ם בהלכות אבל, פרק י"ד, הוא שם בהלכות הראשונות, הלכה א' והלכה ב', כדאי לראות שם בתחילת הפרק, לראות את התמונה הכוללת של כיצד הרמב"ם רואה את המצווה הזאת, אבל זה פחות או יותר על פי אותו עיקרון שראינו כרגע, שבעצם המצווה היא לא לאהוב, כמו שהמצווה היא, הייתי אומר, להיטיב. בסדר? לרצות להיטיב, לרצות לספק את כל הטוב. בבקשה.
הרב, ולא רחוק לומר שאדם שיגיע לאהבה של מישהו אחר, צריך לתת לו. כלומר, כמו של דבר שאני משקיע בו ונותן מעצמי אליו, הופך לכמוני, ככה זה גם ואהבת לך כמוך. כאשר אנחנו בבקר חולים, אז אני בעצם נותן מעצמי למישהו, אני קושר את עצמי בו, וככה אני מחבב אותו יותר. כמו נגיד שגינה שאתה משקיע ומטפח אותה, אז גם היא לא הגינה הכי יפה בעולם, בעיניך זה הגינה המקסימה ביותר. למה? כי אתה השקעת בה וטיפלת בה. נכון שהיא לא באמת הכי יפה, אבל היא קשורה אליך. ככה גם בן אדם, זה מה שהרמב"ם באמת אומר. אתה עושה פעולות, אתה מבקר אותו חולים, אתה מביא לו מתנות, אתה מתחבר אליו. ככה כשאתה נותן, אתה נקשר אליו, והוא הופך אותו ממש כמוך, כעצמך.
זה תוספת שלך. התוספת האחרונה. זאת אומרת, הרמב"ם כן אומר לבקר חולים, הרמב"ם אומר לשמח חתנים, הרמב"ם אומר לנחם אבלים, הרמב"ם אומר את כל זה, כן? אף על פי, נדמה לי שלשון ברמב"ם היא, עומר, אתה תעזור לי, אף על פי שכל המצוות האלו מדבריהם, כן? הם בכלל מה שאמר הכתוב, ואהבת לרעך כמוך. זה פחות או יותר הלשון שם של הרמב"ם. זאת אומרת, הרמב"ם, חז"ל ירדו ובאו ואמרו, מה בעצם רוצה התורה מאיתנו במצוות אהבת השם, במצוות אהבת הרע, כי היא כוללת בתוכה כל כך הרבה דברים. אז חז"ל באו ויצקו לזה כמה תחומים, וכמובן התחומים האלה הם רק תחומים הייתי קורא להם מדוגמים, כדוגמאות, אבל לא רק דוגמאות, הם גם דוגמאות שאחר כך הופכות להיות, כל אחת מהן הופכת להיות מצווה דרבנן. סך הכל הוא המצווה דאורייתא, אבל גם לחייך בבוקר לחבר, להגיד לו בוקר טוב, למרות שזה לא כתוב ברמב"ם שם באותה הלכה, גם זה חלק מאהבת הרע וחלק מן המצווה הזאת. ברור לי שזה גם כן חלק מזה. מה שאתה אומר כרגע, ואתה פה כבר הסדת אותנו לשלב הבא, שאני רוצה להגיע אליו, וטוב שאתה מוביל אותנו לשם, זה כיצד מתפתחת בכל זאת אהבה בין אנשים ברגש של אהבה, כן? לגבי השאלה, אם הדוגמה של הגינה היא דוגמה יפה ונחמדה, ברור שכל דבר שאני משקיע בו, אני גם ארצה לראות, להתקשר אליו וכו', זה פשוט לי. אני מסכים איתך.
אני גם חושב שזה פשיטה.
כן, אבל אני חושב שהנקודה המרכזית כאן, ועל אהבת הרע, בוא תזכיר לי בסוף התהליך שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אני בשלב מסוים אני ארצה לחזור לאהבת הרע, כי גם אני חושב שאי אפשר להסתפק ברובד הזה שהרמב"ן מדבר עליו, שהוא רק רצון ההטבה, יש באהבת הרע עוד זה, אבל לדעתי רק מה שאומר הרמב"ן, שזה תהליך מורכב ברובד הפשוט, הדרישה האולטימטיבית מכל אחד, אי אפשר לדרוש מכל אחד, כולנו יודעים, כל אחד יסתכל על עצמו, האם באמת אני אוהב את זה שנמצא כרגע לידי בדיוק כמוני, זה לא פשוט, כן, אבל זה תהליך, צריכים להגיע אליו, כן.
איך זה באמת פותר את הבעיה? כי אם הבעיה שאנחנו לא יכולים לומר שכאילו את רגש או משהו שאתה כאילו מרגיש אתה יכול לצוות, אז כאילו לומר שאו, תעשה כאילו רמה יותר קלה, אך להיטיב לאנשים, אז זה גם בלתי אפשרי. אבל אם אתה...
למה זה בלתי אפשרי?
כי אם אתה אומר שאי אפשר לצוות למישהו להרגיש משהו, אז לצוות להרגיש משהו אפילו יותר קלה, זה גם
אפשר. מה אני אומר לך עכשיו? לפי הרמב"ן, במסקנתו, מה זה ואהבת לרעך כמוך? תרצה שיהיה לו... אתה לא צריך לתת לו מעצמך. אתה בסך הכל צריך לרצות שיהיה לו טוב. אם אתה כל הזמן מתפלל שיהיה לך טוב, כן? ואתה רוצה שיהיה לך טוב, אז שצריך להיות לך מספיק לב רחב, מספיק לב פתוח, מספיק לב טוב, כדי שתרצה שגם לא יהיה טוב. שאם יש לך קדילק, שלא תהיה לך צרה, אתה רוצה, הקדילק רק בשבילי, הוא שיהיה לו, אני יודע מה זה גרוטאה, אתה יודע מה זה גרוטאה? איך אומרים גרוטאה? אל תזכן, כן? אתה יודע מה זה אל תזכן? זה קצת ביידיש, זה אתה יודע יותר טוב. בסדר? אז שאם לך יש קדילק, תרצה שגם לא יהיה קדילק, מה אכפת לך שגם לא יהיה קדילק? אתה לא צריך שיהיה לך עין רעה בזה שיהיה לו קדילק, זאת הנקודה. זה רק חינוך שלנו, כן, למבט יותר, אני יודע מה, יותר מפרגן כלפי אחרים, להיות מפרגן, כן.
הבעיה של הרמב"ן זה לא יותר בעיה, כאילו הוא אומר שבאמת יכול לצוות להרגיש משהו, אבל כאילו הדוגמה פה, לאהבת לרעך כמוך, בדיוק כמוך, זה אי אפשרי.
נכון.
אבל כאן אנחנו אומרים שבאמת הבעיה שלנו באהבת לרעך כמוך, זה אי אפשר לצוות על הרגשה.
לא, 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 לא. אני אמרתי כאן שני דברים. כן? אמרתי שלצוות הרגשה יש בזה קצת איזושהי בעיה מסוימת. בסדר? הרמב"ן לא עומד על הנקודה הזאת. הרמב"ן מטריד אותו הכמוך. אתה צודק. כן? ורמב"ן, כדי לפתור את הכמוך, הלך ואמר את מה שהוא אמר. כן? זה אחד. עכשיו, אני בא ואומר, גם לא נעים לי ולא נוח לי שמצפים אותי להרגשה, אם מצפים אותי, אז אני צריך לעשות את זה, כן? הרמב"ן מוטרד מהכמוך, איך זה יכול להיות כמוך, לכן הוא פתר את הבעיה בדרך שהוא פתר, בסדר? אבל אני בא ואומר כרגע, בדרך שלו, כשהוא בא לפתור את הבעיה, הוא גם פתר את בעיית הציווי על עצם הרגש, כי הוא בא ואמר בעצם אין כאן ציווי לרגש, אלא יש פה ציווי על הרצון להיטיב, נכון? מבחינה זאת, הפתרון שהרמב"ן נתן גם פתר לי את הבעיה של הציווי על הרגש, כי הוא אומר, לא ציוו אותך להרגיש, ציוו אותך לרצות בשבילו את הטוב.
לרצות שתהיה לו טוב זה לא הרגשה?
לא. זה סתם, שיהיה לך עין יפה, עין טובה לבני אדם, זה הכל. אתה לא צריך, אפילו כמעט את יום, אתה לא צריך לאהוב אותו. מספיק שאתה תרצה בשבילו שיהיה הכל טוב. יש אנשים, יהודי יקר, אני אוהב אותו, אוהב אותו, הנה, אמרתי, אוהב אותו. אני, במקרה הזה גם אני אוהב אותו, אבל יש יהודי יקר, שאני רוצה שיהיה לו כל טוב, יכול להיות שאני בכלל לא מכיר אותו, אין לי שום רגש ביחס אליו, ואני שומע שיהודי זכה בלוטו, אני אומר, אשרב, אשרב וטוב לו. זה הכל. עכשיו, כשאני בא למצוות אהבת השם, כאן ודאי יש מצווה לאהוב את השם. כתוב, אתה את השם לוקחה. כאן אי אפשר אפילו למלט לאותם מחוזות שהרמב"ן, זה פה, פה אי אפשר למלט מכמה כיוונים, כי אי אפשר גם לרצות בשביל השם שום דבר, לא, לא נותנים לו מאומה, כן? מה ייתן לך ומה יוסיף לך, כן? שום דבר. ולכן כאן ודאי מדובר על מצוות אהבת השם. וכשמדובר על מצוות אהבת השם, לנסות להבין מה אומרת מצוות אהבת השם. אלה דברים שקשה מאוד להבין אותם בצורה רגילה. והדרך שאני מנסה לחשוב כיצד מגיעים לאהבת השם, היא לנסות לחשוב דיברת תורה בלשון בני אדם. דהיינו, אני רוצה לקחת את הדגם של האהבה האנושית. איך אנשים יוצרים קשרי אהבה ביניהם, כן? ולראות איך זה עובד אצל בני אדם, ואז כשאני אלמד לדעת איך זה עובד אצל בני אדם, לנסות אחר כך לראות האם אני יכול לשים את זה גם ביחס שבין האדם לבין, לבין הקדוש ברוך הוא. אז איך בני אדם לומדים לאהוב זה את זה?
יש אהבה של חברים, יש אהבה של
הורים לבנים, זה לא טוב. בוא נעזור עכשיו את האהבה של ההורים לבנים, נשים אותה בצד, ברשותך. בוא נדבר על פה הקבוצה הזאת שיושבת פה כרגע, נניח לפני כמה...
הסבירו שיכול להיות אם אתה נותן משהו, אז...
אוקיי, תכף נדבר על זה, אני רוצה להתייחס לזה קצת לנקודה הזאת, אבל בוא רק נבהיר. אני מדבר פה שני אנשים, התקבצתם לכאן לפני כמה חודשים, כל אחד ממקום... אחר והתקבצתם לכאן ועכשיו אתם לומדים כאן ביחד בישיבה. בסדר? מסתום כשהגעתם לפה ביום הראשון חלק מכם לא הכיר זה את זה, בינתיים ברוך השם נפגשתם את זה ויש ביניכם כבר קשרים, ואני מתאר לעצמי שיש גם קשרים אצל בין חלק מכם, יש גם קשרים יותר אמיצים. תקוותי כך, כן? אני גם משוכנע שזה כך ברמות כאלה ואחרות, בעזרת השם היא תלך ותתעצם יותר וכו'. כן? מה יוצר את הקשר בין האנשים?
חיים ביחד.
מה? חיים ביחד אז, מה קורה אז באותם חיים ביחד? כן? שיותר אהבה. חיים ביחד, אנחנו חיים ביחד גם משכננו, בני הדודים שלנו, ויש שערים של שנאה שצומחים כל הזמן. לחיות ביחד זה עדיין לא אומר אהבה. מה יוצר בחיים ביחד אהבה? מה יוצר אהבה במפגש הזה?
נתינה
וויתור בשביל הזולת. נתינה. טוב, אתם חוזרים כל הזמן לשאול של נתינה
הזו. זיכרון משותף. יש חוויות משותפות.
רגע, עד כל נדבר עכשיו. קודם כל נדבר על נתינה כדי להסדיר את העניין ונשים אותו במקומו. הרבה משמשים בנתינה, כולם לוקחים את זה כמובן, ממי לוקחים את המושג הזה של הנתינה? מי?
מהרב דסלר.
מהרב דסלר כמובן, מכתב מאליהו, הרב דסלר במכתב מאליהו כותב את הדברים האלה, ואני רק רוצה להגיד לכם מה כותב באמת הרב דסלר. הרב דסלר מדבר, כן, על אנשים שאוהבים, כן, וכל אחד כשיש לו, נניח, איש אוהב את אשתו, בוא ניקח עכשיו רק לרגע את הדוגמה הזו, כן, ואז הוא אומר, אם אשתי אוהבת אותי, נו, היא צריכה לפנק אותי, נכון? אז אני עכשיו, כשיגיע הביתה היום בצהריים, אני בוודאי תכין לי, תפרוס לי שטיח אדום, ותשיב לי, גם תכין לי איזה ארוחת מלאכים, ותרחץ פניי, ידיי ורגליי, ותעשה לי כך וכך וכך, כן? אז הוא מפנטז כך, כי אם היא אוהבת אותו, היא צריכה לתת לו את כל הדברים האלה. והיא גם כן מפנטזת לעצמה אותן פנטזיות, והיא אומרת, אם בעלי אוהב אותי, אז ודאי זה. ועל זה אומר הרב דסלר במילים אחרות, אומר, באהבה צריכים להשקיע. דהיינו, שאם אתה אוהב מישהו, אל תחשוב איך אתה אמור לקבל ממנו, אלא תחשוב מה אתה אמור לתת לו, כן? ובאותו רגע שאתה תחשוב איך אתה נותן והיא תחשוב איך היא נותנת וכולי, אז באמת יבוא לידי מיצוי אותו רגש ואותו יחס של אהבה אמיתי שבין זה. מה שמדבר אם כן, הרב דסלר מדבר על סוד הנתינה, כן? כתהליך נכון לבניית מערכת יחסים. זאת אומרת, אל תצפה לקבל, אלא תצפה, תרצה תמיד, תראה מה, תחשוב מה אני יכול לתת. ואגב, זה לא קשם, אלא בכל דבר. כשאתה נמצא בתוך חברה, אז תמיד תחשוב מה אני יכול לתרום לחברה. כי כשאתה תתרום לחברה, תרצה לתרום לחברה, ואם כל אחד מן החברה יחשוב איך הוא יכול לתרום לחברה, כן? אז כל אחד ואחד נמצא גם נתרם מן החברה. לא רק תורם, אלא גם נתרם מקבל. כן? ותסתכלו שם אצל רב דסלר. מובן? עכשיו, שם הוא מדבר על מצב שיש בו אהבה, ורק אהבה יוצר ציפיות. הוא אוהב אותי, נו, בטח, ייתן לי עכשיו את כל זה שמה, והיא אוהבת אותי, וכו'. אז זו הנקודה שמודגש שם, לדעתי, אצל הרב דסלר. לדעתי, שורש אהבה נוגע ונובע ומתחיל מנקודה אחרת. אני פוגש אדם, וקודם כל הייתי אומר במשפט אחד, אוהבים בני אדם שכשאתה מכיר אותם, יודע אותם. מה אתה יכול לקרוא? כשאתה פוגש אדם, ואתה מכיר, אמר עומר, תכונות שלו. אתה פוגש אדם, אתה מכיר את התכונות שלו, ואתה אומר, וואי, זה אדם רגיש, זה אדם חכם, זה אדם בעל מידות, זה אדם צנוע, זה אדם ענב, זה אדם איקס, זה אדם זה, ואתה אומר, אדם כזה הוא... אתה לומד להעריך את התכונות שלו, ובעמדה מסוימת אתה גם לומד לא רק להעריך, אלא גם לאט לאט אתה גם מתקשר ונפשו קשורה בנפשו. ויהווהו כנפשו. זה התבוננות, הסתכלות על תכונות. יכולה להיות הסתכלות על לימוד על, בהתבוננות באדם, על המעשים שלו. יכול להיות שהוא אדם יצירתי באופן מיוחד במינו. כן? הוא אדם מדהים ביכולת היצירה שלו, והוא בונה X, בונה Y, ועושה וכו'. ואתה יכול להתבונן וזה להגיד, וואו, זה אדם מיוחד. ואתה יכול להתבונן בחוכמתו, אדם מאוד מאוד חכם, אדם מאוד מאוד רחבקים, שאתה כשאתה פוגש אותו ואתה מדבר איתו, בכל עניין יש לו מה לומר, בכל עניין הוא יכול פתאום להעשיר אותך בעוצמות של חוכמה ודעת בצורה מרשימה ביותר וכו'. אלה הדברים. ובכן רבותיי, כשמדברים על אהבת השם, הרמב״ם גם עוסק בשאלה איך יאך ידרך לאהבתו יתברך. וכשמדברים על אהבת השם, אז הרמב״ם בעצמו מדבר על שתי דרכים מרכזיות להגיע לאהבת השם, תכף נראה אותן. ואנחנו כאן דיברנו על שלוש, והשלישית לדעתי בחז"ל מופיעה גם הדרך השלישית של מהו חנון, הפתח חנון, מהו רחום, הפתח רחום, דהיינו היסוד הזה של מבט על תכונות השם. אבל שני המבטים האחרים של התבוננות במעשיו או התבוננות בחוכמתו, כן? אלה דברים שהרמב״ם מדבר עליהם בשני מקומות. הרמב״ם מדבר על זה בשני מקומות, ורק נזכיר את זה עכשיו ונמשיך בפעם הבאה בעזרת השם. הרמב״ם מדבר על מקום אחד בהלכות יסודי התורה, בפרק ב' מלכות יסודי התורה, כותב הרמב״ם כך. האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך ונאמר את השם אלוהיך תירא. ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את האהבה הגדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי וכו'. אחר כך הוא נכנס ליראה, לא ניכנס עכשיו לפרט הזה, נדבר על זה יותר בעזרת השם שבוע הבא. אבל הנקודה המרכזית היא קודם כל להתבונן בבריאה. אדם מתבונן בבריאה, מתבונן כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר וכו'. כשאדם מתבונן בבריאה, מתבונן במעשיו הגדולים והנפלאים של הקדוש ברוך הוא, יראה מהם חוכמתו הגדולה שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר וכו'. זו דרך אחת. דרך שנייה, הרמב״ם מזכיר אותה בספר המצוות, מצוות עשה ג', מצוות אהבת השם. שם הרמב״ם כותב כך, מצוות עשה ג', היא שציוונו באהבתו יתעלה. זה יש לחשוב ונתבונן במצותיו ומראה פעולותיו עד שנשיגהו ונהנה בשגתו בתכלית ההנאה. זאת היא האהבה המחויבת. ולשון ספרי, לפי שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, איני יודע כיצד אוהב את המקום. נו, איך אני אוהב אותו? לשון ספרי. תלמוד לומר, והיו הדברים האלה שנולכים צבך היום על אבביך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר, והיה עולה. אז מה יהיה דרך? והיו הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? זאת התורה. התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. בתורה מגולמת בעצם, בא לידי ביטוי, החוכמה האלוקית, החוכמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא, בא לידי ביטוי בתורה, בכלים שאדם יכול להשיג. כמובן, שכלנו מוגבל ויכולת השגתנו מוגבלת, אבל זהו הדבר. זאת אומרת, אדם יכול להתבונן בבריאה, יכול להתבונן בתורה, ואלה הדרכים לאהבתו יתברך. שאלת המפתח עכשיו היא, האם זה מספק? האם זה מספיק? הרמב״ם כאן במצוות עשה ג' מוסיף משפט, הנה בענו לך שבהתבוננות תעלה בידך השגה ותגיע הנאה ותבוא האהבה בהכרח. הרמב״ם מדבר על הכרח האהבה. וכאן אני מציב שאלה, ובעזרת השם ניתן, נשתדל לתת עליה מענה בשבוע הבא, זה השאלה היא, האומנם הדבר מוכרח?